תהיו לבא. עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אהלן, אהלן, שבת שלום.
אהלן.
מה העניינים?
וואלה.
כן?
כן, כן, כן.
סביר? עשית כבר את המרתון?
בשני בנובמבר. ממש עוד מעט.
לא יודע, אם אנחנו עוד מעט או שאנחנו אחרי.
אנחנו עוד מעט, עוד מעט. אבל אני ב-34, 36, כזה.
בקילומטר?
תקשיב, בשישי האחרון...
סיוט.
זהו, אז בשישי האחרון כיוונתי שעון לארבע לפנות בוקר.
נראה לי שכיוונתי זה נכון.
כן, אז כיוונתי, כי זה בגד כפש בעצם.
כן.
ואז הלכתי לישון, נגיד, ב-10, משהו כזה, ולא נרדם, ולא נרדם, ולא נרדם, באחד בלילה, אמרתי, כסך, תקני במלא כמה, עוד 2:30. יצאתי מהבית ב-2:30, 2 בלילה לריצה, של 34.
תמיד אני מסתכל, מי הם האנשים האלה?
תקשיב, זה באמת לא הגיוני, וזה, אני...
יש כאלה שרצים גם בגשם, אתה רואה בגשם, בן אדם רץ.
זה קרה לי גם, אבל לא עכשיו, אבל אני לא יכול להגיד שאני נהנה מאוד מזה, אבל אני גם לא נהנה, לא. הארוכות האלה, יש, תשמע, יש בהם
איזה קטע. אתה מטרתי. אתה יש לך מטרה. קטע,
לא, אני הולך לעשות מרתון, זה ברור.
יש לי תחושה שאחרי המרתון...
לא, אין בחיים לא.
That's it.
ברור.
אוקיי.
ברור.
זה מה שאני אומר.
אין שאלה בכלל.
בסדר גמור. אתה הולך לגמור את הברכיים.
לא, בינתיים הברכיים לא, רק הגידים.
כן, כן.
אבל יש מצב. אבל אני... אחרי זה כמה זמן אני יכול לספר שרצתי את מרתון ניו יורק, אם אני ארוץ אותו. אתה יודע, עד שאתה לא שם, it ain't over till day.
לא, אתה תעשה את זה.
אני מקווה.
אני בטוח. אני סומך עליך.
אני, תודה רבה.
זה יקרה.
ברגעים הקשים אני אזכור את זה.
אתה בזמן הנכון בחיים לזה. אתה צריך לשקם את הליבידו שלך בגיל 50. שם זה קורה, אין מה לעשות.
אני איתך.
אני תכף שם. אני מסכים איתך.
איזה מרתון תרוץ.
מה זה, אני איש ברזל הרי. זה ברור שזה מה שיקרה.
יש מצב, אתה...
זה יהיה קיצוני מאוד.
משווה ומעלה.
זה יהיה קיצוני מאוד. זה יהיה עם האופניים, זה יהיה עם הבגדים המטומטמים, זה יהיה עם ג'לי בתחת, עם כל הדבר.
או הפוך.
הפוך זה עכשיו, אני, היום.
לא, לא, כזה, תפתח הכפתור, יאללה,
כאילו. אני פותח כפתור, פשוט אין מה. כן, אוקיי, טוב.
מאוד כיף בינתיים הדבר הזה, אבל אני, יאללה, מחכה כבר לעניין, אני בא לי לגמור עם זה.
בסדר גמור. אחת לכמה זמן אנחנו מגיעים לאיזה, אחת לאיזה זמן בלתי מוגבל, אנחנו מגיעים לאיזה מקום שאני אומר, מה זה?
מי המציא את זה?
שאני פשוט מסתכל על הדף. או על מה ששולחים לי, ואני כזה מסתכל, ואני אומר, כן, אבל מה זה?
אז אתה אומר את זה, ואני תמיד, כשאנחנו מגיעים למקומות האלה, אני כאילו תוהה ביני לבין עצמי, האם כדאי לעשות על זה תוכנית רדיו. כי כאילו, לא בטוח שכדאי לגלות.
אז למה אנחנו עושים את הדיון הזה עכשיו, ולא לפני? למה אנחנו לא מדברים לפני התוכנית?
כי זה כאילו, אתה אומר בסוף מה, אנחנו נרצה לגלות, אבל...
רענן, אנחנו כבר פה, מה זה?
האם
האזוריים?
האזורים.
האזורים.
אזורס.
האזורים. האזורים.
כן, והוא אף על זה בטח, נכון? אומרים לי פה שאח שלו חזר, אף על זה.
די, נו, אז תגיד בכל רמת עכשיו.
אחי חזר משם אתמול אחרי חודשיים שם.
כן?
מטורף.
וואלה.
מטורף.
איפה זה?
אז זהו, שזה, אל תגלה, אל תגלה.
איפה זה?
אל תגלה.
תגיד, יונתן, נו. תגיד כבר.
בטח. שליש הדרך מפורטוגל לארצות הברית.
נכון, מאוד.
באמצע אוקיינוס האטלנטי.
1,500 קילומטר לכיוון ארצות הברית. היית, אתה, כן, שם.
כולם עברו שם, מג'לן וזה, וכולם עברו שם?
לא כולם, אבל חלק לא מעט, זה באמת חלק מאוד מרכזי מהסיפור.
מגלן, נו, בסדר, נו, מג'לן.
אני יודע, אני יודע ש... לא, לא, אני אומר, לא כולם עברו שם הרבה,
כן.
עוד הרבה לפני מג'לן, זאת אומרת, עוד בימים שחיפשו את הדרך להודו, לפני קולומבוס, כן. אנריקה הספן וזה.
כן, כן, כן.
זה... תראה, אני חייב פשוט לעשות רגע איזה... זום אאוט.
תעשה.
אני, אם אתה חייב, תעשה.
פליז דו.
שזה באת.
כן.
כן. כל האיים האלה שנמצאים באוקיינוס האטלנטי, ויש הרבה קבוצות של איים כאלה,
כן.
האיים הקנרים והאיים האזורים
אני לא ידעתי איך הוגים את זה בכלל עד עכשיו.
וקי ורדה שסזר יעבור האיים משם,
כן.
למשל. מקבלים איזה תחייה בנגיד 15-20 שנים האחרונות של תיירות.
כי לאנשים כבר נגמרו המקומות.
גם, וגם כי גילו אותם, וגם התנאי הלינה ותנאי התעבורה והטיסות. הקנרים דרך אגב תמיד, הם יעד נופש כזה מאוד כן, מאוד מרכזי.
והרי געש וכל הדברים האלה.
נכון,
מה יש שם באזורים? זה גם כן בטח הרי געש.
כל הרי געש, זה 9 איים
כן.
מהממים מיוחדים באמת במינם, של הרי געש, שאני רגע, בגלל, לא סתם עשיתי את הזום אאוט הזה, הם היו באמת איים מאוד חשובים אי שם לפני במג'לן, כל התקופה הזאת, כי זה באמת היה תחנות מעבר של אותם ספנים.
תחנות מעבר, זה לא היה אי של תבלינים מסוימים שבאו במיוחד.
לא, לא, זה היה לגמרי
נקודת אמצע.
כמו שאמר, זה שליש הדרך לארצות הברית. משם זה כולה 3,000 קילומטר מיבשת אמריקה, זה מעט יחסית. בדיוק, ואותו דבר מי שנדד דרומה לכיוון, לאורך חופי אפריקה, לכיוון כיף התקווה הטובה, אז הקנרים וכיף ורדה, ואני אומר את זה כי הם יצרו לעצמם, זה קהילות יחסית חדשות, בראייה היסטורית רחבה, אבל יצרו קהילות מאוד מאוד הומוגניות, ובכלל המונח הזה שהוא אי, הוא אותי הוא תמיד מרתק. זה בניגוד שאתה בא לערים גדולות, או למדינות שכל הזמן עוברים בהם וזה, אז אתה מרגיש, יש משהו באי שהוא באמת מאוד בועתי, מאוד באים האלה עוד יותר בועתי, יותר הומוגני, כאילו מאוד סגור, שגם בעיניי בהרבה מאוד מובנים לא רצה כל כך לקבל תיירים לאורך הרבה מאוד שנים.
זה באמת אי בלב ים אמיתי, בלב אוקיינוס.
מאוד. מאוד.
ולא מתחבר, והם לא מתחברים לאף מדינה.
הם פורטוגל.
הם פורטוגל.
הם פורטוגל.
כמה רחוק מפורטוגל?
שעה וחצי טיסה בערך, לא יותר, שעתיים, תלוי לאיזה אי, אתה יכול ללחוץ שם בכמה אי, אבל זה, כן, בערך 1,500 קילומטר מליסבון, משהו כמו שעתיים טיסה, נגיד, בוא נגיד משהו בסגנון הזה. והם חלק מפורטוגל, כמו מדרה שהם חלק פורטוגל, קנרים הם חלק מספרד.
לא, אני אומר לך, זאת הפעם הראשונה, לא, זאת לא הפעם הראשונה, אם אתם מאזינים, אז אתם יודעים שזאת לא הפעם הראשונה. כשאני מסתכל, אני באמת לא יודע כלום. נאדה, נאדה.
זה קורה כמעט בכל, לא משנה,
אבל... איזה שטויות!
לא, בכל.
זה אחת לשלוש.
נכון, אחת, לא, אחת לשלוש, כן, לגמרי, לפחות, אחת. אבל...
בגלל זה אני עושה את התוכנית.
אבל זה בדיוק זה.
אז מרחיב את הדעת לגבי הדבר הזה.
בצדק, ודרך אגב...
ושואל שאלות של מטומטם.
לא, לא, אז זה ממש לא...
אני הפוך מ-ChatGPT.
זה לא שאלות בכלל של מטומטם, וזה באמת האם האזורים הם באמת אזור פחות מטויר ופחות מטויל. הקהל הישראלי, דרך אגב, מגלה אותו ממש קצת לפני הקורונה. קודם כל, כי יש המוק, אמוק על פורטוגל, נתחיל מזה. אני מזכיר שפורטוגל בסך הכל נפתחה כאילו לפני 15-20 שנה, הקהל הישראלי מגיע בהמונה, ופתאום כשאתה מגיע לליסבון, ומגיע לפורטו.
לא רק זה, הם גם מעוניינים בנו ממש.
מאוד מעוניינים.
ומציעים לי בכל מקום את דרכון.
נכון.
תודה, יש לי דרכון. לא, לא, קח את זה.
קח את זה. אבל כבר לא מציעים את זה.
מציעים? כל הזמן זה קופץ לי בכל מקום. זה לא קופץ לך בכל מקום?
אני, כן, אני...
עכשיו גם דיברנו על זה, זה יקפוץ, אתה תראה. פתאום יציעו לך.
יש לי.
מה?
כזה.
פורטוגל?
אזורי.
נו, באמת.
כן, כן, יש לי. פורטוגזי.
כן?
הנה, גם הוא יש לו. טוב אתה, גם לי.
מה זה?
בטח.
שניכם?
תוציאו אותו בבקשה.
כמה?
זה תוכנית, לאם האזורים רק פורטוגזים.
כמה עשיתם? כאילו, בכמה זה נגמר הסיפור הזה?
עכשיו אתה מעמיד אותי במבחן. כי כששואלים אותי בטיול נגיד שהשאלה הזאת, אני תמיד חותך לרבע. כדי לעצבן. וכמה הזכרת את האוטו? 50 שקל. לא יודע, נכנסתי להרץ, זה המחיר. אני מת על זה. אז אתה רואה את הפנים שלהם, 50 שקל, איך הרץ? לא זוכר, עשיתי את זה בתחילת הקורונה, זה היה מאוד זול, אז יחסית.
יונתן, אני אגיד.
7,000, 8,000 כזה.
וואלה.
אתה ב-4? 4.
לדעת.
אולי לצעירים.
לדעת.
זה דרכון לצעירים.
אוקיי, טיסות ישירות? או פורטוגל ואז?
כן, אבל למה זה התחיל? כי היו טיסות, מלא טיסות ישירות לפורטוגל.
כן, לא, ברור.
בקיצור, זה התחיל, ואז בהתחלה מדרה, שהם יותר מפורסמים, ואז האזורים, ובחשש בהתחלה, קצת, קודם כל כי זה באמת איים מאוד קטנים.
כן.
זה 9 איים מאוד קטנים, עם אנשים שאתה אף פעם לא יודע אם הם באמת רוצים תיירים או לא.
אנשים עצמם הם גם קטנים?
כן, הם קטנים כאלה, פורטוגזים קטנים.
אוקיי, מעניין.
נקראים ההוביטים.
די, נו.
מה הוא מחפש עכשיו, נגיד? הוא מחפש משהו על האיים האזורים.
ברור.
או שלא. איך עושים דרכון?
אני רוצה עוד לפני שאני שואל אותך. תמשיך, תמשיך, כן?
אז... אז אני אומר קצת בחשש לגבי התיירות, כי קודם כל באמת זה מקום שלא היינו בטוחים שהוא מוכן לזה. זה נראה כאילו דבילי, אבל כשאתה מתחיל לפתוח יד, אז באמת, אפילו ברמת ארוחת בוקר יכולה להכיל עכשיו 20 אנשים שבאים ממכה או דברים כאלה, ולקח זמן, כי באמת האיים האלה הם מקום מאוד בשנתי, מאוד ברוגע. עיקר העניין, טבע, 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 אבל טבע מגניב, מאמן.
האנשים עצמם, הם פורטוגלים?
הם פורטוגזים, כן. פורטוגזים לגמרי. כן, יש להם ניב טיפה שונה, אבל הם פורטוגזים לגמרי, חלק, הם אזרחים פורטוגזים. אוקיי. ממש. גם עוד פעם, יש איים יותר מיושבים, פחות, סאו מיגל יותר, כאילו יש שם גם חלוקה כמו בכל מקום, יש איים נורא נורא קטנטנים, אתה גם לא מבקר בדרך כלל בטיול אחד בכל התשעה, מאוד מגוון בתופעות הטבע שלו, גם תופעות געשיות, שזה כמובן לא, לא עוד של הרי געש מדהימים, מעיינות חמים, כל הדברים האלה שקשורים, יינות אדירים.
אבל זה כן מקומות של חופים יפים ו...
אבל, כן, אבל, אבל לא תמיד בקטע של הסטלבט של
כן,
החוף.
כן, כי יש... זה לא מלדיבים בדבר.
לא, ברור שלא. קודם כל, פורטוגל, גלישה, זה כן. הדבר כמעט בכל חופי פורטוגל, כן. גם באזורים, כן בעלי חיים יומיים, גם לוויתנים, גם דולפינים, בטח. כאילו בדברים מטורפים ומדהימים, לפעמים קצת, קצת קשוח, אוכל טוב, יין מעולה, כי יש שם את הקרמים שלהם ואת היקבים שלהם, שהם גם קצת מיוחדים. יש להם
אם איזה... לא, תביאו מפורטו, זה לא אוכל.
לא, אז הם, אני אומר, אל תביאו, יש שם משם, והם גם מתחילים יותר ויותר להתכונן, או להיות מוכנים לתיירות, אבל, אבל עדיין, אני חושב שהקסם, ובגלל זה גם התחלתי בזה, שאני לא בטוח ש... הקסם הוא, הוא זה שזה ברור לך שזה עדיין מאוד קטן ופשוט. ואני אומר מראש, זה מאוד חשוב, זה לאוהבי טבע, ממש. קלאסי ליעד משפחתי. אבל לאוהבי טבע, כל סוגי ההליכות, מטרקים ארוכים, דרך הליכות קצרות, שיוטים ימיים, אופניים, כל דבר שקשור לטבע, אבל ירוק וחום וגם באמת מהמם, הכל... מי שאוהב איים ומי שאוהב שהים מלווה אותו ואני אדם כזה, זה מאוד מאוד כיף. והסוף הוא תמיד בכזה הערות כיפיות קטנטנות כאלה, אזוריות.
חיפשתי נקודה בסוף המשפט.
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
דוקטור גיא קשי, מה העניינים?
מה נשמע גורי? מה נשמע רענן?
לא רע.
טוב, שבת שלום, מומחה לאיים המיקרונזיים, ומדבר הפעם על האיים האזורים. דוקטור לפסיכולוגיה, מרצה ויועץ ארגונים, מדריך בחברה הגיאוגרפית. אז מה, ספר רגע על האיים האלה, שאני לא יודע עליהם שום דבר.
טוב, אז האיים המקרונזיים, באוקיינוס האטלנטי, הם כוללים את האיים האזורים,
כן.
מדרה, הפורטוגזים, קייפ ורדה, והאיים הקנריים ששייכים לספרד, ואיזה כיף לספר על הגן עדן של אירופה, שנמצא באיים האזורים, שהמון תיירים מתחילים לגלות את הקסם שלהם. בשנים האחרונות, נדבר היסטוריה, גיאולוגיה, טבע מטורף, יין ואוכל. אז לפני שנתחיל, נגיד קודם כל, בום דיה, אי מויטו אובריגאדו, שזה יום טוב ותודה רבה בפורטוגזית.
נכון. כשהברזילאים אומרים בונג'יה.
בונג'יה.
מונטה בריגאדו, הכל יותר עגול.
נכון.
מעגלים את זה.
אוקיי, אז קח אותנו, אנחנו שם.
טוב, אז בוא נטוס לנו קודם כל לאיים האזוריים שהם הצפוניים ביותר מהקבוצות האיים שהזכרתי קודם. הם ממוקמים 1,500 קילומטר מערבית לפורטוגל, ונמצאים ממש בלב האוקיינוס האטלנטי, על הנתיב של זרם הגולף. וזה שהם על הנתיב של זרם הגולף, זה גם מייצר לנו טמפרטורות נוחות ברוב עונות השנה.
כן, וגם מייצר לנו חיים, זאת אומרת, יש על זרם הגולף כל הנדידות והכל.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, יש נתיבי נדידה של לוויתנים, כמו הלוויתן הכחול, שהוא הגדול בעולם, ולוויתן הזרע, שהוא הטמל של האיים האזוריים, שבעבר נהגו לצוד אותו, והיום הוא מוקד תיירות ושייט מיוחד לחיפוש, וצפייה של לוויתנים ודולפינים.
לוויתן, יש צפייה של לוויתן.
תקשיב, אתה ראית פעם לוויתן?
בטח.
באמיתי, נו?
כן, בהוואי.
איזה מהמם זה, נו, עכשיו תגיד.
זה דבר מדהים. ראיתי אבל קטלן, זה יחסית קטן. כן,
זה אני ממש, זה באמת חווה.
זה באמת מדהים. אני ראיתי לראות את הכחול ואת הזה.
את הכחול גם אני לא ראיתי.
דיר, וואו.
זה לדעתי היונק הכי גדול בעולם.
הכחול, כן. הכחול הכי גדול בעולם, כן. וראינו אותו בשיט של לפני שתי קבוצות. עכשיו תדמיינו ארכיפלג של תשעים געשיים, שתם ממוקמים במפגש של שלושה לוחות טקטונים.
אתם יודעים לדמיין ארכיפלג? אני רק שואל. לא, לפעמים יש אנשים שלא יודעים לדמיין. צייר לי את זה רגע. צייר לי ארכיפלג, לאנשים שלא יודעים.
צייר לי, זה צייר לי נחש.
צייר לי כבשה.
צייר לי כבשה. אז יש לנו שלושה לוחות טקטונים, ומה שיפה זה שהם בגילאים שונים. זאת אומרת, טנטה מריה וסאו מגלה מלפני 4 מיליון שנים, ואז זה אומר שהם ירוקים בצורה מטורפת. ובאי ובשני אימא אחרים הייתה התפרצות ב-1980 ו-1957, זאת שהייתה באי שנקרא פייל, וההתפרצות הזאת כיסתה הכפר, וסביב זה ממש אפשר לראות מראות גיאולוגיים מטורפים, ממש מרגישים שאנחנו על הירח.
קיים, הרבה יותר נכון.
אני זוכר את זה מהאים הקנרים, שהכל שם מאוד מאוד שחור.
היית בקנרים?
כן, כן.
זה מזכיר את הקנרים, אבל זה הרבה יותר ירוק.
אבל דרך אגב, בקנרים יש אי אחד שקוראים לו לפלמה, שהוא ירוק לחלוטין.
נכון. זאת אומרת, באים הקנרים יש את העניין של צפון דרום, פה הם הרבה יותר ירוקים, ומה שיפה זה שהם שונים, ממש עוברים מאי לאי, וכל אי יש לו את הייחוד שלו, גם בגלל המבנה שלו, וגם בגלל
אז יש גם
הגיל שלו.
אז יש מה? אז יש גם ייחוד היסטורי תרבותי של השבט שנקרא שם, כי אנחנו מבינים שהם כולם עכשיו באזורים הם פורטוגלים בעצם.
נכון. להבדיל מהקנרים שהיו הגאוצ'ים שבעצם גרו לפני, אז באזורים גילו אותם ב-1427,
גילו אותם מה, ריקים או גילו אותם?
כן, ריקים לגמרי.
גילו אותם ריקים לגמרי, הפורטוגזים שהגיעו עם ספינה, עם דגל פורטוגל.
זה כיף, אתה מגלה מקום, אין שם אף אחד.
בדיוק.
אתה יודע כמה גילים? אני דרך אגב שנים, יש לי את התשובה לשאלה, לאן היית חוזר?
למה?
לקולומבוס, אין שאלה בכלל.
מה זאת אומרת?
כאילו אם היו נותנים לך רגע בהיסטוריה.
למה אתה רוצה לראות את זה? זה רגע נוראי.
לא, לראות את אמריקה שהיא ריקה.
אבל היא לא ריקה.
אני בא ממבט, אתה יודע, אני עם הגלגון
לשמוע. אתה בא מה? אתה בא עם ה...
אני רוצה לחוות את הדבר הזה.
להגיע ולכתוב אחר כך בממוארס שלך, או, פגשתי פה עבדים נהדרים, הם יהיו עבדים. ילד אחד אפילו נגע לי בחנית, כי הוא לא יודע שזה כואב.
אבל אני לא יודע שהם עבדים, אני באתי לראות...
אני באתי בשביל הכיף.
פראית, ארץ פראית. או למסע לירח.
אנחנו מזכירים את קולומבוס, אז אחד הדברים המיוחדים, בגלל שהם...
בדיוק על הדרך.
ובוא נדבר בדיוק, בוא נדבר על קצת מגלי העולם, אז במאה ה-15, אנחנו אוטוטו חוגגים 600 שנה, ספרד ופורטוגל, שהם שתי מדינות קתוליות, התחילו את המסעות הימיים.
כן.
הם בעצם חילקו האפיפיור והמלכים
של ספרד ופורטוגל. איזבלה וזה וכולם, כן.
בדיוק, חילקו את העולם לשניים, חלק שייך לפורטוגל, חלק שייך לספרד.
שזה פשוט מדהים, הקצה של הקצה של אירופה שלט בהכל.
כן, אבל זה רק אחרי שגילו את אמריקה הם עשו את זה, זה כאילו.
כן.
נכון, ואז באים האזורים גם באמת ביקר קולומבוס וביקר ואשקו דה גאמה שהוא מגלה הדרך להודו, דרך אפריקה, עבר את כיף התקווה הטובה. מה שמעניין זה שכמו שאמרתי, האם הראשונים היותר עתיקים, סנטה מריה וסאו מיגל, אחר כך הגיעו לאי השלישי. ואי השלישי נגמרו להם השמות, אז קראו לו טרסרה, אופירייטר גאוני, פשוט קרא לו השלישי בפורטוגזית. ומשם הם המשיכו לברזיל, מדרה, אנגולה, מוזמביק, וכל הפריחה של המסחר הימי ותקופת סחר
הערבים. אבל בעצם המתיישבים הראשונים מגיעים במסעות האלה של נריקה הספן, מגלים את האים האלה ומיישבים שם בעצם קולוניות פורטוגזיות, בלי לדעת מה יקרה עם זה, כמו תחנות מעבר.
בדיוק ככה, אפשר לראות מאוד יפה באי טרסרה את הפסל של ואשקו דה גאמה, ויש הרבה מאוד כבוד לכל התקופה של הימאים.
כן, גם דספוצ'י?
לא.
הוא
היה עם קולומבוס בעצם.
לא, וספוצ'י הוא...
אמריגו דספוצ'י היה עם קולומבוס.
לא, אמריגו...
קולומבוס במסע השני שלו, הוא עצר. הוא עצר באימא.
אמריגו וספוצ'י עשה מסע כבר כמה שנים אחרי שקולומבוס גילה את אמריקה, והוא בכלל שט לאורך ברזיל, והוא בעצם הראשון שגילה שזאת יבשת, הבין שזאת יבשת, ובגלל זה קראו לה אמריגו, אמריגה זה.
כן, זה בגלל הקרטוגרף הגרמני שפשוט די הריץ אותו.
נכון, אבל בגדול הוא היה הראשון שאמר, חבר'ה, זה לא יהיה יודו המערבית, וזה לא הודו, זו יבשת, כן. חדשה, גילינו משהו חדש.
אוקיי, אז חזרנו רגע לאזורים.
ודרך אגב, רואים את זה בנמלים שם, את האושר הזה של התקופה, נכון?
נכון, נכון, נכון. אפשר לראות את זה גם באושר וגם בהרבה פעמים שליד הנמלים. יש מבצרים שהגנו על הסירות מפני סירות של פיראטים, ספינות של פיראטים. דיברתם על יין קודם.
זהו, דבר על היין המקומי, כי אנחנו מכירים יין בפורטוגל ובפורטו כמובן.
נכון, לכל יש טבע, למשל, סאו מיגל הוא נקרא אי הירוק, בגלל שהוא ירוק בצורה מדהימה, לפייל, הוא נקרא האי הכחול על הצמחי, על הפרחי אורטנזיה המדהימות, ופיקו נקרא האי השחור. יש לו צורות לבה וצבעים מיוחדים, הוא אי של יחסית צעיר.
הטכנאי סאונד שלנו פה, יונתן, באורות. מה? דבר. מה קרה?
הוא פשוט מדבר על כל התמונות שאח שלי שלח.
הבנתי, מכל
הצמחים, הפרחים הכחולים האלה, על הכל הירוק.
האורטנזיות זה דבר מדהים. למי שעושה אירועים, זה פרחים שמאוד מאוד יקרים להשיג אותם בארץ, ובאזור הזה, בגלל שהם גדלים על קרקע געשית, והם בכמויות של מאות ואלפים, כי משתמשים בהם כגדרות טבעיים, בתקופת הפריחה זה פשוט מטורף.
זה עדיף אבל על קקטוס, בוא. לא, זה מה שאנחנו שתלנו כדי לעשות גדמות.
זה משהו אחר. זה אי בין 300 אלף שנה, זאת אומרת הוא יחסית צעיר, ואז אפשר לראות ממש את הזרמי הלבה בחיבורים שלו עם האוקיינוס האטלנטי, וזה אוקיינוס של צבע כחול מדהים יחד עם שחור של הלבה, ובמשך 300 שנה, במבצע מטורף, בנו התושבים של האי אלפי ועשרות אלפי טרסות, וגידול תמנים מודי קרקע, כי זה לא שיטת הגידול שאנחנו מכירים מישראל או אירופה, כי יש שם ארוחות, החורף שם הוא קשוח.
כן, יש איזה קצת בירושלים, קצת בקרמים בטרסות כאלה.
לא, לא, זה נמוך, נמוך מאוד. אוקיי, אוקיי. זה גובה של פחות מחצי מטר, כי זה קטנים צמודי קרקע, שיטה ייחודית, והיין עכשיו ליין כל כך יוקרתי, שיונסקו ב-2004 הגדיר אותו כאתר מורשת עולמית לתרבות יין ייחודית. שזה טעים...
לא, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי למשל באים הקנרים, שסובלים בעצם מאותה התופעה של רוחות, אז הם היקבים, הקרמים, הם בעצם בתוך גומחות ענק, של בורות, שהם שמים כל פעם גפן אחת, אז אתה מגיע, אתה רואה את זה מהצד, זה נראה מהמם, וזה מאוד נמוך וצמוד קרקע, גם בגלל שזה תופס לחוט.
מאוד מזכיר את לנזרות, מאוד מזכיר את שיטת הגידול שבלנזרות באים הקנרים. רגע, בוא נדבר גם על אוכל.
כן.
חובה, נכון?
אני גם רעב, אבל...
כן, כן, כן.
אז באים האזורים יש מסעדות דגים, מאכלי ים, בשרים, טעימים מאוד, כי יש להם מגוון סוגי חקלאות, שהעיסוק העיקרי זה גידול פרות, מוצרי גבינות מאוד מאוד טעימים, תמיד התיירים חוזרים עם עיגולי גבינות בניחוחות טעימים ומחירים מעולים, ויש כל מיני קינוחים מרהיבים, נדבר על אחד שנקרא פסטל דה נאטה. פסטל דה נאטה, נאטה זה קינוח פורטוגזי שהמציאו נזירים במאה ה-18.
בליסבון יש אותו הרבה גם.
יש בדיוק, זה פורטוגזי. הם השתמשו בחלבונים הלבן של הביצה לייצור דבק, חיטוי בדים וכולי, הנזירים, נשארו להם מלא חלבונים. ואז הם עשו את הכינוח הזה, שהוא מאוד מאוד טעים, שהוא מכיל בצק, חלמונים, סוכר, חלב, שמנת, ותמצית וניל, או קינמון, שזה גם משלב את מה שהם מביאים מהמזרח.
כן.
מאוד 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 טעים, ומאוד כן. כיף.
סגור, אוקיי. זהו.
שמע, גיא, אנחנו
מרערים על הדבר.
מסיימנו בגדול,
כן.
נכון?
מעורר תיאבון. תודה רבה, דוקטור גיא קשי. תודה לך. שבת שלום.
שמחה רבה, שבת שלום. תודה. ביי.
ביי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
אנחנו לא יודעים אם אתם יודעים, אבל אנחנו... חשוב לנו שהאורחים שלנו בתוכנית יהיו דוקטור ומעלה. אנחנו מצטערים, זה... זה התנאי שלנו, נכון?
זה...
קיום שיחה...
אתה יודע, א' ב'.
זה א' ב' שלנו. ממש. דוקטור בני פרסט, מה העניינים?
דוקטור למחול.
אהלן, בסדר.
כן, בסדר גמור. אני מצטער, הרמתי לך מדי, אולי. גיאוגרף ומרצה באוניברסיטה העברית, מומחה ליבשת אפריקה ומדריך ותיק בחברה הגיאוגרפית, ובדיוק נחת בליסבון, בדרך לאיים האזורים.
נכון, קודם כל, אני שם שוב.
קודם כל, בני, לדבר איתך על משהו שקשור לאירופה, זה כבר מרגש אותי. כי הוא באמת איש אפריקה בכל רמה חבריו. אבל הוא בעיקר איש של טיולים ושל טבע. גם, בין היתר. אז מה שלומך?
ומה מושך אותך הפעם לאזור?
קודם כל תודה. ומה שמושך אותי זה באמת לראות כמה הקבוצת האיים הזאת, איך היא קשורה לאפריקה, מכיוון שהייתה תחנה... שכל אותם מגלי ארצות שיצאו מליסבון, עברו באים האלה.
תכף זה הולך להיות אפל מאוד, לא? כי זה יהיה תחנת עבדים כזאת?
זה היה גם תחנת עבדים, אבל גם, בעצם הסיפור שאני חושב על זה, הסיפור של האים האלה, זה המיקום. אתה יודע, אנחנו אומרים שבחיים, מה שחשוב זה הלוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. זה הסיפור של האים האלה. הם נמצאים המיקום האסטרטגי הזה בין הטובים בעולם, האמת שזה לא הסיסמה, זה אחד המיקומים הכי חשובים בעולם היום, כי זה נקודת, לא אמצע, אבל שליש, שני שליש בין ליסבון לבין ניו יורק.
כן.
ויש איזה משמעויות.
נכון, ושאתה יודע שזה מדהים אותי שאתה אומר את זה, כי אני כל הזמן חושב על איך הם הרי בעצם, בגדול הם ננטשו, נגמרה תקופת התגליות, וכאילו אפילו תיירותית אנחנו מגלים אותם, רק הם כאילו ננטשו לגמרי. הלוקיישן הזה בעצם הפך להיות, לא יודע, או עם המצאת המטוס, או לא יודע מה, הפך להיות כאילו שולי, נכון?
הפך להיות, היה איזה פאוזה מהתקופה של האוניות הגדלות והקרבלות של הפורטוגזים בדרך לאפריקה ולהודו, אבל פתאום אנחנו רואים שבמאה ה-20 ויותר מזה, ב-50-60 שנה האחרונות, דווקא בסיפור של המטוסים, יש להם חשיבות.
צריך תחנות.
כן, עוד במלחמת העולם השנייה, היו שם עדויות שהיטלר ניסה להשתלט על האיים האלה,
כתחנה
לתדלוק. הוא הבין שזו מקפצה להשתלט על ארצות הברית, על אמריקה.
אני חושב שהם
חימוש לתדלוק, כן.
לא, אני חושב שאפילו או מטוסים או חימוש האמריקאים היו צריכים להביא לנו באחת המלחמות, האיים האזורים היו המקום נחיתה שלהם.
נכון, נכון, ב-1973, הרכבת האווירית, זה לא היה יוצא לפועל, כי אף מדינה אירופאית, זה מעניין לחשוב על זה גם היום באיזה הקשרים, אבל אף מדינה אירופאית, זה כולל טורקיה ובריטניה וספרד וצרפת, לא הסכימו שהמטוסים האמריקאים עם הרכבת האווירית, יותר מעל 22 אלף טון של חימוש ושל ציוד, הם לא הסכימו שהמטוסים ינחתו אצלם, ולמלא העזרה וההסכמה של פורטוגל לאפשר נחיתה בסטרה, באים האזורים, הרכבת האווירית הזאת הייתה מתרחשת, אבל בהרבה, בקצב הרבה אחר, והיה משפיע על ההיסטוריה.
אבל בני, איך המקום הזה לא הופך לתחנה מרכזית באמת, וממש לתחנת מעבר, ובלי איזושהי פריחה ותשומת לב לטבע וכל הדברים האלה, איך זה לא הופך לדבר הזה? פשוט לבסיס ענק?
זה הופך מבחינת הטבע, זה קניה, כי בעצם כולם קוראים לה אימא האזורים, אתה יודע, הסוד הכמוס של אירופה, ודווקא אחד הסיפורים המעניינים, חוץ משל המיקום האסטרטגי, זה העניין הזה באמת של איך פעם רוב התרבות של האיים פה התבססה על ציד לוויתנים למשל.
כן.
והיום הם הפכו את זה, הרי היום זה כבר לא בעניין לצוד לוויתנים, לפחות לא אנשים נורמליים.
ברור, היום זה בוא תראה לוויתן.
נכון. והם הפכו את זה, מה שנקרא, במקום לראות, באנגלית זה נשמע יותר טוב, במקום לראות בהם, אז to shoot them with the cameras, ולחקור אותם, יש מוזיאונים על לוויתנים, והרבה מאוד מחקרים, אפשר לראות באיים האלה בסביבתם, זה אחד המקומות הכי טובים, זה הוטספוט, לצפות לא רק ברגש, אלא גם בלוויתנים, יותר מ-30 מינים חיים שם באזור, בגלל שזה רחוק מהיבשת, זה אזור אקולוגי מאוד נוח להם.
אוקיי, ואיך המקום הזה בעצם הופך להיות עם צבע מסוים, אני מדבר עכשיו רגע על התרבות עצמה, זה שיש לזה ניב מסוים, כי הרי זה בסך הכל פורטוגלים שחונים שם. איך זה מקבל זהות המקום הזה והמקומיים?
הזהות החזקה של המקום הזה, זה קודם כל זה מעט מאוד אנשים, בכל אותם 9 איים, יש 9 איים בארכיפלג הזה,
כן.
חיים 240 אלף בני אדם, ותשמע, הם רחוקים, זה לא כמו זנזיבר לטנזניה למשל, כן. או סיישל לאתיופיה. זה ממש רחוק, ויש שם, אתה רואה בסוציולוגיה של האיים האלה, את הערבות ההדדית, את הקרבה, את הגאווה. יש להם אתרי מורשת של אונסקו, העיר העתיקה של אנגרה, והחוות היין של פיקו. הם ממש גאים בזה, הם מטפחים בזה. הם גם, הם חשבים הם להיות אחד ממדינות הקיימות המובילות בעולם. למעלה מ-40% מהאנרגיה שהם מייצרים, זה מהקרקע, זה מגיאותרמי, בזכות זה שהם הרי געש, פעילים שם. הם ממש גאים בזה.
אני יכול להגיד לך שלמשל בתערוכות תיירות, שאנחנו מגיעים בשנים האחרונות, ועוד פעם, התחלנו לחשוף את היד הזה, נגיד בעשור האחרון, אחד המשפטים הראשונים, עכשיו זה בתוך פורטוגל, המשפטים הראשונים שאומרים לך, אנחנו ילידי האזורים, אנחנו דורשים. ישר, אתה יודע, זה כמו, אהלן, אני גורי דור שלישי בישראל, כזה. קודם כל הם אומרים איזה דור הם, מה הם, למה הם, נורא נורא גאים, בהיותם חלק מהקהילה מאוד מאוד מיוחדת, אתה יודע, באמת הומוגנית, זה קהילה ממש אחרת.
יש גם, זה כולם נוצרים, אני מניח?
כן, נוצרים קתולים, ויש להם שם אחוות, מסדרי אחים כאלה, מאוד ייחודיים, רואים עם השנים איך הם מחזקים את זה. הרי הם ניסו פעם להיות יותר מאוטונומיה, להיות מדינה, למשל כמו המודל של קייפ ורדה. קייפ ורדה, עוד קבוצתיים דרומית לשם, קרובה כבר לסנגל, היא מדינה עצמאית, מדינה ריבונית עצמאית. והאזורים רצו להיות כאלה, אבל לא הצליחו. פורטוגל לא ויתרה להם, וידעה טוב טוב למה.
אין מיקום.
בשנה הבאה, בשנה הבאה זה יהיה 50 שנה. להחלטה הזאת שהאזורים הם אוטונומיה ולא פורטוגל. אז יהיה בעתיד קשה לדעת, אבל הם נאבקו, היו שם מאבקים ומאומות נגד הממשל המרכזי בליסבון, זה לא הצליח. הם עסוקים היום בשמירה על איכות הסביבה.
אני רואה לי שהם הרבה יותר שלבים עם זה היום, בעיקר שהם מצאו גם את מקומם, אני חושב, בעולם התיירותי, ופורטוגל נפתחה לעולם ונהייתה יותר ליברלית. אני חושב שהם מרגישים שם יותר בנחת.
היום, יש לי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש לי חבר שעובד בספנות, אוקיי? זה כזה, אני אומר עובד בספנות, זה נשמע כזה סבר, אבל לא. הוא פשוט... אז לא משנה, יש לו צי. בקיצור, מה שקרה בקורונה, שפתאום המטוסים פסקו ולא טסנו לשום מקום, וזה יחזיר מאוד את עניין הים ועניין הספינות, וגם בכל מה שקורה עם משלוחים וכל התעשייה הזאת, שגם כן הם חזרו בעצם להיות, מה שחשבנו, כמו שאמרת, המטוס, בטח פתר את הזה, לא, זה הפוך.
ברור.
זה פורח. ברור. בטירוף הדבר הזה, גם הקרוזים שדיברנו עליהם אפילו.
תגיד, בני, אני רגע מחזיר, אבל באמת, אתה מרגיש שם נגיעה אפריקאית? כאילו, היה דו-כיווניות, עבדים עברו שם נגיד?
כן, זה לא היה המקום המרכזי, אבל עבדים עברו שם, בדרכים האלה מאפריקה, ממערב אפריקה למזרח אמריקה. הם לא נשארו שם, היו שם תערובות כל מיני של אוכלוסיות, אבל אתה לא רואה שם היום שרידים של אוכלוסייה אפריקנית. אם כבר מדברים על אוכלוסיות אחרות, היה שם נגיעה יהודית מאוד מעניינת.
אוקיי,
מה? שגם לא שרדה,
שרו שם. הנוסים? מי הגיע לשם?
כן, מגורשי פורטוגל, הרי שאומרים גירוש ספרד.
כן, בדיוק, במקום ללכת מזרח, הם הצליחו להגיע מערבה.
הם הצליחו להגיע למערבה ולהשתקע שם, כי בשלב מסוים, אחרי מלחמת האזרחים של פורטוגל, היה שם דבר כזה לפני 200 שנה, הם הכריזו על כל האיים האלה כעליים ללא מכס. כלומר, ורצו לעודד מסחר.
הבנתי איך היהודים הגיעו לשם, הבנתי. הכל בסדר, גמור. דוקטור בני פיינס, תודה רבה רבה לך.
בטיול.
תודה רבה, תודה
חברים. ביי, תודה.
פעם בעצם מדבר איתו אחרי שהוא חוזר מזה, לא כאילו...
אל תגיד לנו מה לעשות.
לא, אני רק אומר מבחינת התנהלות.
אז תגיד שזה, אתה מייעץ רגע.
מנסה לייעל.
לייעל.
בקיצור...
מה?
בא לך לנסוע, נכון?
כן, אני גם סקר שלי עם.
גם אני.
כי יש בזה משהו, אתה מרגיש שזה שלך עכשיו, אתה עכשיו על איזה פיסה, זה כאילו, זה מרגיש נורא גרפי. אתה על פיסת אדמה, מוקף בים, יש בזה משהו מדהים, וככל שזה יותר קטן, זה יותר קסום.
אז אני לא יודע אם יצא לך את זה, אבל יצא לי בפנמה האמת, בקריבים של פנמה, לצאת כזה עם קנוק, יש שם איזה קבוצת עם, לא משנה, בוקס דל טורו, שאז אתה ממש מוריד את הקייק שלך והולך.
זה היה לי את זה במלדיבים, שעכשיו אני יכול להגיד שזאת חוויה שלא תהיה יותר.
אולי, עוד מעט, אנחנו...
דברים כאלה משתחררים מלאט מאוד.
כן. מה, כן. של אי כזה אחד שהיית בו...
לא, אני מדבר על ענייני החרמות האלה וענייני כן. אתם לא נכנסים...
לא, אבל אתה על האי לבד, על הזה.
אתה יודע, זה היה ממש... הצלחתי להקיף אותו בריצה.
איזה מדהים, אה?
בריצה של בוקר.
איזה כיף זה. לא, זה כיף. מדהים. שתמיד אני גם כמובן אומר שתמיד...
אתה יודע, כל ריצה שלי היא 40 קילומטר.
40, 41.
זה היה 40. 41, 175 מטר.
גם אנחנו אי בסוף.
מי?
אנחנו הארץ הזאת, זה הקטע שלה.
נא, עכשיו אתה במטאפורות?
לא, אני אומר לך, אנחנו
יכולים...
אי אמיתי, כן. אי של מרתון.
אי בדיוק.
איך קראו לאי שלך, מרתון? יאללה.
מתי כדאי לטוס לאיים האזוריים?
האמת שממש כמעט כל השנה...
למה קוראים לזה אזוריים?
אזור זה נץ, זה שם שפורטוגזי לציפור הזאת.
למה אני שואל את זה בסוף התוכנית?
בסדר, לעולם לא מאוחר מדי לשאול שאלות כאלה, אבל...
ועוד נץ.
בדיוק, גם אני.
אין על נץ.
אני אראה לך אחרי זה איזה לוגו חדש.
אני אראה לך את הנץ שלי, אתה תראה לי את הנץ שלך? מה זה?
הנץ החמה.
היי.
אז איפה היית? במתי?
כן.
נעים, נוח שם. מזג אוויר באמת יחסית כאילו מאוד דומה לאורך כל השנה. ינואר, פברואר הייתי אולי ממליץ שלא, אבל לאורך כל השנה חוץ מזה אפשר.
קצת כמו למרות... פורטוגל ב...
מאוד דומה לליסבון, זה בדיוק זה, זה מאוד, מאוד דומה לליסבון, רק, רק מי שיש לו את הדמיון, יש חודשים שאפשר לייצר שם נופש ים, אבל זה לא המהות של האיים האלה.
דיברנו קצת על קולינריה, אבל איזה מנה שאנחנו...
לא, זה... באים עצמם, עוד פעם, כמו שכולם אמרו, זה איים מאוד אקלקטיים שעברו בהם הרבה, אז יש שם המון אוכל מאוד מאוד מערבי, יש להם את הגדרות שלהם וכל מיני דברים, גבינות מיוחדות, היין המאוד מיוחד שלהם, זה מה שמיוחד להם. אבל זה לא באמת אוכל רחוב וכדומה.
חוויה מיוחדת? הדבר עצמו, אבל אני חושב שהעניין של...
האמת של לוויתנים, זה לוויתן כחול מי שיראה, זה באמת...
וגם מי שלא ראה הר געש ואת ה...
הרי געש שם...
אני זוכר שזה פוצץ לי את המוח.
נכון, אבל זה עוד פעם, זה יותר הרי געש רדומים, קוראים לזה קלדרות, אתה מגיע ללוע, זה ממש, אתה יכול לדמיין את זה, ואתה נמצא מלמעלה, זה מדהים. אני חושב שהחוויה המיוחדת באמת באים האלה, זה הגיוון. הם מאוד מגוונים, כל אי ואי, ממש משהו אחר, אבל אני עוד פעם חוזר לבעלי החיים הימיים, הם מאוד מפתיעים אותך פתאום. אתה גם לא קולט שאתה באמצע האוקיינוס האטלנטי. אתה יצאת מפורטוגל, זה הכל כאילו, אתה בעצם בים תיכון עדיין. אתה לא קולט שאתה בלב הדבר המטורף הזה. זה מאוד מרשים.
על מה אפשר לוותר?
על ריצה. מיותר, לא, ריצה לא לרוץ כמוך, כמו שאתה אוהב לרוץ.
למהר.
בדיוק, כן. זה עדיף לוותר על חלק מהאים.
לא על כל התשע.
בדיוק, זה לא, זה אין שום סימון, לא צריך להיות משימתי.
כל בסדר, בדיוק.
כזה.
בסדר גמור. בסדר גמור. יפה. העורך והמפיק שלנו, יאלי שביט. לא, רצית להוסיף עוד משהו?
לא, לא, ממש כלום.
על הביצוע הטכני, יונתן כהן, שאולי אנחנו צריכים שאח שלו יהיה פה בעצם.
היינו צריכים.
כן. כי הוא לא הולך לשום מקום.
אבל הוא מאוד התרגש מזה.
התרגש, אבל לא הביא משהו לשולחן, אתה מבין? אסלי היה שם.
קודם כל הביא פתק.
לא יודע, לא יודע. ועל הדיגיטל, תעלי אלפקס, תודה רבה רבה לכם, ושבת שלום.
תענוג, תודה.